טוב, שלום רבותיי, איחרנו לא באשמתנו. אנחנו רוצים היום אולי לסיים את הסוגיה, נאריך קצת שש ועשרה, שש ורבע, שננסה להספיק. בעצם עצרנו, יש? בעצם בפעם הקודמת עצרנו בחלוקה של ענפי הרבנות לזוויות שונות ולציבורים שונים ולאי קשר בין כל החלקים, וזה גרם לדלדול גדול בכוחה של הרבנות, עמוד 52-53. וראינו בגדול שיש כאן בעצם, הייתי אומר, שלושה ממדים, אם אפשר לומר, שקשורים לרבנות. הממד הפנימי, שהוא היסוד של הכל, אני קורא ברב בעמוד 52 למטה, בערך שורה שביעית שמינית מלמטה, ועל הכל היה חופף עוד הקדושה והאמונה העמוקה בסגולתו האישית של הרב. אז קודם כל, עצם הקדושה והתוכן הרוחני, האידיאליזם האלוהי הנמצא במהותו של האישיות, במהותה של האישיות הזאת. מכוח הקדושה הפנימית הזאת, כל מי שיש בו יראת שמיים דבריו נשמעים, מכוח הקדושה הפנימית הזאת, ממילא, אז הוא השפיע השפעה רוחנית על הציבור. זה מופיע בערך 12-15 שורות מלמטה. ההשפעה האישית של הרבנות על חיי הציבור, מצד ערכו של האיש הנבחר וכו', מצד מינויו בתור בעל בעמיו, ומצד השפעתו של, על החיים הציבוריים בתור כוח מנהל ומשפיע. אז קודם כל, עצם הקדושה הנמצאת ברב, אחר כך הקדושה הזאת הנמצאת ברב, היא בעצם מופיעה בשני מישורים, בשני מסלולים. א', השפעה פנימית, השפעה רוחנית, כמו שאמרנו מקודם, כל מי שיש בו רצון דברם נשמעים. ב', השפעה מעשית, הוראה, דיינות, פסיקה, שיעורים, לימוד תורה, ספרות וכו'. בסדר? אז הרב מצד עצמו קדושה, והשפעת קדושתו היא נעה על שני צירים, ההשפעה הרוחנית על הציבור וההוראה של הציבור, הוראת הספרות, הוראת הלימוד, פסיקת ההלכה, הדיינות וכו'. אז הייתי אומר, קדושה, השפעה, הוראה. אלה בעצם שלושת הממדים, הממד הפנימי של הרב קדושה, ושני הממדים שיוצאים מתוך הקדושה הזאת, ההשפעה הרוחנית וההוראה המעשית. אבל הרבנות הידלדלה ונחלקה לזוויות שונות, ואז כל קבוצה בעם ישראל לקחה לעצמה איזשהו ממד מסוים של הרבנות. כמו שראינו, הדיינות נהפכה להיות איזה מין פקידות, החסידות הבליטה את ממד הקדושה, ההוראה היא הופיעה או מופיעה רק אצל מי שזקוף לזה תשובה לשאלה, הדרשנות היא נמסרה לכל מיני, כמו שכאן הרב קורא, מגידים שיש להם חוסר הרגשת אחריות, הספרות וההשכלה זה בכלל נמסר לכל מיני גורמים שאינם בקודש, כמו שאנחנו מכירים. ויותר חמור מזה, שהחשבון הזה, התוכן הרוחני הזה של הרבנות הלך והידלדל, עד כדי כך שהרבנות התפוררה לכל מיני קבוצות אוכלוסייה בעם ישראל. יש רב לציונים, יש רב לחרדים, ורב לחסידים, ורב לליטאים, ורב לספרדים, ורב לאשכנזים, והכל הולך פה ומתפרק לפירוקי פירוקים, במקום שיהיה כאן איזשהו מרכז כובד אחד של קדושה, השפעה והוראה, למרות כל המחלוקות וכו'. אז רק נקרא את הקטע האחרון שבו עצרנו פעם קודמת, עמוד 53, קטע שני. לירידת כבוד הרבנות גרמה הרבה ההתפוררות לסיעות ולמפלגות, כמו חסידות, מתנגדות, כלומר מתנגדים, השכלה, ציונות וכדומה. הרבנים נסחבו על פי רוב בזרם של איזו סיעה ומפלגה, ובמקום, גם אפשר לקרוא, ובמקום שראוי לרבנות להתרומם מעל לכל המפלגות ולהראות גלוי לכל כרבנים בתור נושא דגל הקודש, מורים דרך השם, הם כתל מעת השם משתדלים להשפיע על הכל ולהחזיק במעוז האחדות הכללית של האומה. זה הרעיון של הקמת הרבנות הראשית, מרכז כובד אחד לכל ההשפעה הזאת. תחת זאת, נעשו גם הם עצמם מוסגרים בתוך מסגרת צרה של סיעה פלונית או מפלגה אלמונית, ומכונסים בתוך הקטנות המפלגתית על כל, עם כל חסרונותיה ומגרעותיה. עד לכאן הגענו בפעם הקודמת. בואו נמשיך. ובשעה הגדולה זו שאנו חיים בה, איזה שעה? שעה עם ישראל חוזר לארצו. וחוזר לעצמו ולעצמיותו. וכדי שהוא יחזור לעצמו ולעצמיותו, אז שאלת הרבנות, שאלת כבוד הרבנות, היא שאלת החיים לעומתנו, כמו שראינו. זו לא שאלה של הדתיים, זאת לא שאלה של הישיבות, זאת שאלה של האומה. זאת השאלה. אז הוא בשעה הגדולה זו שאנו חיים בה, מחויבים אנו להתנער למצער פה בארץ תחייתנו, מכל האבק הגדול אשר הרביצה הגלות על הרבנות. זאת אומרת, לפי זה, לפי המאמר הזה יוצא דבר חמור. של הגלות היו הרבה הופעות, הרבה הופעות שליליות. כלומר, הגלות יצרה הרבה נזקים בעם ישראל. אחד מהנזקים שהגלות יצרה, זה שהכוח המרכזי של האומה, הנקרא רבנות, הכוח הזה התפרק לרסיסים, התפורר, אם אפשר לומר, לחלקים, וכל קבוצה בעם ישראל, יש לה עכשיו את הרב שלה, ללא הבנה של האחריות הכוללת. והתוכן הפנימי שהוא עוד לפני כל הפיצולים וכל הביטויים הנקודתיים. אז אנחנו צריכים להתנער מכל האבק הגדול אשר הרביצה הגלות על הרבנות. עכשיו מחויבים אנו לאחד עוד הפעם כבשנים קדמוניות את כל הסגולות שברבנות. זה שגם היום יש רבנים להלכה ורבנים לאמונה ורבנים לספרדים ורבנים לאשכנזים ורבנים לציונים ורבנים לחרדים ורבנים לחסידים ורבנים לליטאים וכו'. זה קלקול גדול. זה קלקול גדול. אני רוצה לומר משפטים קצת חריפים, וצריך לומר אותם מדי פעם. יש לנו הערכה עצומה והערכה גדולה לאחינו החרדים. אבל, עצם זה שהמתנגדים נקראים ליטאים, וחסידים נקראים כל חסידות לפי המקום שממנו הגיע בחוץ אל הוויז'ניץ וגור ומונקה וברסלב וכו', זה קלקול גדול. כי כשאתה אומר אני ליטאי, אתה אומר אני מליטא. אתה אומר אני ברסלב, אתה אומר אני מברצלב. אני מוויז'ניץ, אני מוויז'ניץ. זה עצמו חילוק נורא, החילוק הזה. אני רוצה רק לחדד את הנקודה הזאת, אם אפשר. אורות, יש למישהו? אז אני מבקש להביא. יש בפלאפון? יש, אז לא, אל תרוץ, יש בטלפון, בסדר. אורות התחייה כמדומני, אני לא זוכר איפה, אולי קו זין, אורות התחייה, אני לא זוכר את הפרק, קו זין, איך אני מבזדף? טוב, מישהו יכול להביא במקביל ספר? קו זין, רגע, חכה פה. שלם לזה. קבלת. לא. מי שיכול להביא ספר שנייה? סליחה. כי כנראה לא דייקתי בפסקה. אולי עשרה לתחילתו. מצאתי. אוקיי, לא, הוא לא חבל כלום, הוא ייהנה מזה מעצמו. רגע, זה ברח לנו. ישראל ותחייתו, פסקה כ"ב, פסקה חשובה מאוד, אני רוצה לחדד את הנקודה עד כמה קריטי שהממד הרבני יהיה מאוחד, יהיה אחד, ולא מפוצל לכל מיני קבוצות וכו'. אז יש פסקה מאוד מאוד חשובה באורות, בספר אורות ישראל ותחייתו, פרק או פסקה כ"ז. אני רוצה רגע להקדים איזה הקדמה. כשהקדוש ברוך הוא ברא את ישראל, הוא ברא אותנו כ-12 שבטים. 12 שבטים, תודה רבה, חזק וברוך, בשבילך. ישראל ותחייתו, פרק כ"ז. חבו, תפתח. לך, לך. מגיע לך, יש שכר לפעולותך. כשהקדוש ברוך הוא ברא אותנו כעם ישראל 12 שבטים, אז הוא ברא אותנו בעצם עם שכולל 12 ממדים אלוהיים, שדרך 12 הממדים האלה הקדוש ברוך הוא מתגלה בישראל. כל שבט יש לו את התכונה האלוקית המייחדת אותו, יש לו את התפקיד ההיסטורי הישראלי המייחד אותו, לכן 12 שבטים זה לא דבר חיצוני, זה לא דבר צדדי, זה לא דבר שולי. 12 שבטים זה דבר משמעותי ביותר בעם ישראל. והנה פלא, מאז סוף ימי בית שני, לפחות לפי חלק מהדעות, או יותר נכון, סוף בית ראשון, טוב, גלות 10 השבטים, קצת מסובך יותר, אנחנו לא יודעים מי הם השבטים. חושך. חושך. ויור. חבוד. מקום אורות יש חושך. ישראל ותחייתו כבזן. אז אם כן, 12 שבטים. 12 שבטים הם בעצם 12 זוויות אלוהיות שדרכם הקדוש ברוך הוא מתגלה בישראל. והנה, מתקופה היסטורית מסוימת בסוף בית ראשון, נעלמו לנו, או נעלמה לנו השבטיות. זאת אומרת, זה שאנחנו לא יודעים היום מי מאיזה שבט, יודעים קצת שבט לוי, יודעים קצת אולי שבט יהודה, קצת דן, בסדר, אבל זה שלא ברור לנו מי מאיזה שבט, עד שיבוא אליהו הנביא ויגלה לנו מי מאיזה שבט, זה קלקול גדול בעם ישראל. זאת אומרת, איך יכול להיות, שאלה חמורה, איך יכול להיות ש-12 הזוויות האלוהיות שדרכם עם ישראל יכול להופיע את מהותו ותפקידו ההיסטורי, 12 הזוויות האלוהיות האלה, או 12 הזוויות האלוהיות האלה, נעלמו מאיתנו. אני ממשיך את המשפט רגע מהצד השני. צריכה להיות תועלת מאוד גדולה, שהיא הרבה יותר גדולה מאשר הנזק של שכחת השבטיות בישראל. מה התועלת? איך הקדוש ברוך הוא ישכח מאיתנו את השבטיות? תחשבו רגע, כל אחד מאיתנו הוא שייך לשם מסוים, יש לו אופי מסוים, תכונה מסוימת, תפקיד היסטורי מסוים, הוא אמור לגור במקום מסוים בארץ, להוציא מכוח זה את התכונות שלו, ולולש, ואם אנחנו לא יודעים את השבטיות המיוחדת לנו, כל אחד לעצמו, אז אנחנו בחיסרון גדול מאוד. אז איך זה יכול להיות? כלומר, הנזק שמופיע כתוצאה משכחת השבטיות, הוא כנראה קטן ביחס לתועלת שצריכה לצמוח מהשכחה הזאת. מה התועלת? אומר הרב, שכחת השבטים ליחוסם, אורות עמוד מם ג', ישראל ותחייתו, פסקה כ"ז, זה שאנחנו לא יודעים לייחס את השבטים, מי מאיתנו שייך לאיזה שבט, שכחת השבטים ליחוסם, היא הכנה לאחדות האומה. כלומר, יש שלב היסטורי שבו צריך לבנות אחדות האומה. וכדי לבנות את אחדות האומה, שווה לקדוש ברוך הוא להשכיח מאיתנו את השבטיות, אף על פי שתכף נראה איזה נזקים זה גורמת, איזה נזקים נגרמים בגלל שכחת השבטיות. אבל אחדות האומה יותר חשובה מאשר התועלת של השבטיות הזאת. אומר כאן הרב משפט מזעזע, על ידי הזיכרון של חילוק השבטים, אם עם ישראל בתקופת הגלות היה זוכר מי מאיזה שבט, אז הגלות, אני אומר את זה רגע כסכמה, המתכון של גלות ועוד 12 שבטים, היה יוצר תוצאה של 12 עמים. כל שבט היה חושב שהוא עם בפני עצמו. על ידי הזיכרון של חילוק השבטים הייתה הגלות גורמת, גלות ועוד 12 שבטים, שכל שבט יחולק ויפרד לגמרי מכללות האומה. וכל שבט יהפוך כביכול לעם חדש, כמו משה עם בנימין, בעבר הירדן. וערס הנוכריות, הערס המפעפע הזה, של הזרות של שבט לשבט, עד כדי כך שאנחנו עם אחד, היה חודר בחלקים המיוחדים והבדודים, ועם ישראל היה מתפרק ל-12 עמים, אחד ושלום. כדי שזה לא יקרה, אמר הקדוש ברוך הוא, אני מעדיף לוותר על 12 שבטים, העיקר לבנות את אחדות האומה. אני אומר עכשיו משפט ברור מאוד. ועד שלא יבוא אליהו ויגלה לנו מי מאיזה שבט, כנראה שאנחנו נדרשים עדיין בעיקר לאחד את האומה. עכשיו משפט חריף מאוד. אז אם הקדוש ברוך הוא ישכיח מאיתנו 12 שבטים, תכף אני אקרא עוד כמה שורות, כדי לחשוף את אחדות האומה, אז נכון, שם משפט קצת ארוך, נכון שזה שגלינו לגלויות השונות, ספרדים, אשכנזים, תימנים, אתיופים, הכל נכון, זה שגלינו לגלויות השונות כדי ללקט ניצוצות קודש מכל ארץ, מכל מקום שבו היינו, ולכן צריך לחזור עם מנהגים מיוחדים למרוקו, ומנהגים מיוחדים לטוניס, ומנהגים מיוחדים לאלג'יר, ומנהגים מיוחדים לתימן ולפולין ולרומניה ולדרום אמריקה, הכל נכון. אבל לפני שאנחנו הדתיים, זאת אומרת בעלי עדה מסוימת, אנחנו קודם כל עם ישראל. ומה קורה לנו? אגב, אנחנו השכיח את השבטים כדי לבנות את אחדות האומה, אין לנו שבטים, התפזרנו בגלויות, יש ערך למנהגים המיוחדים לכל עדה, אבל חזרנו הביתה לארץ ישראל כדי לבנות אומה אחת, ובסוף לפני שאנחנו אומה אנחנו בעצם כל אחד מתמקדים בעדה, בעדתיות המיוחדת לו. רבותיי, זה דבר חמור מאוד. אם הקדוש ברוך הוא השכיח מאיתנו שבטים, שזה דין דאורייתא במחוות, הקדוש ברוך הוא ברא אותנו כשבטים כדי לבנות אחדות האומה, אז דין דרבנן במחאות כמו הדתיות זה יותר חשוב מאשר אחדות האומה? חלוקה של האומה בבתי ספר, בקהילות, במפלגות לספרדים אשכנזים וכדומה, זה דבר שיש בו בעיה חמורה ביסודו. מה? תראה, החלוקה הדתית היא חלוקה שהיא חלוקה חיצונית. דתיים, חילוניים, כולנו דתיים בפנימיותנו. אתה לא יכול גם לחנך בצורת הדתית. תגידו לך, גם יש הלכות לספרדים ויש הלכות לאשכנזים, אבל לפי שאנחנו ספרדים ואשכנזים, יש אחדות האומה. ולכן גם לפי שאנחנו דתיים וחילוניים, יש אחדות האומה. נכון? אמנם על ידי השכחה הזאת של השבטיות, אמנם על ידי השכחה הזאת של ההתפרטות ל-12 הפרטים של השבטים, נתרבה הבלבול והערבוב. תראו מה הפסדנו כשאין לנו שבטים. אבל נרוויח את זה בהמשך. לא רק התפילות המיוחדות וראויות לכל שבט, שבט בפני עצמו, בתיקון העולם נתבלבלו. לא רק שיש לכל שבט תפילה מיוחדת, קשר אלוקי מיוחד שדרכו הוא מבטא את תפילתו, אלא כי עם כל ערכי החיים הפנימיים והחיצוניים, כל צביוניהם, של ההרגשות, הלימודים, המנהגים והדרכות, שכל אחד במקומו, כל אחד מהם במקומו, הוא מוסיף תיקון אור וחיים, מתאים עם הלך הנפש השבטית ובונה את עולמו, כל זה הלך לימוד. כל ערכי החיים הפנימיים, כל הצביונים, האופעים, ההרגשות, הביטויים המעשיים של החיים. אמנם אומר הרב קצת מדלג, כל זה מסבב רק צרה ויגון הרעים. ההיעדר של השבטיות זה היעדר גדול, אבל זה היעדר זמני. אבל בפנימיות החיים חיה היא הנשמה הכללית, תראו איזה משפט, שנתעוררה הרבה על ידי מחיית הקווים הפרטיים. הקב"ה הוא רצה למחות את הקווים הפרטיים של כל שבט, לטשטש את ההבדלות האלה בין השבטים, כדי להחיות את הנשמה הכללית שנתעוררה הרבה בזכות הכוח הזה של מחיית השבטיות הפרטית. אז כשחוזרים הביתה, אומר הרב, אנחנו עכשיו, התפקיד שלנו זה אחדות האומה. אומר הרב עוד משפט אחד, בהמשך ההיסטוריה ומתוך האחדות הבלולה, מתוך שאנחנו מאוחדים באופן מבולבל ובלול ולא מדויק על פי השבטים, ומתוך האחדות הבלולה המלאה ערבוב וחסרון ציבור, יצא לאור תוכן חיים מתוקן ומסודר, כלל ישראל ייבנה, שיגלה ויראה בהופעת אור חיים של גאולה וישועה, וישראל ישוב על מכונו, ולאחר מכן שכוח האחדות באומה יתגלה כמו שצריך, אז הופיעו השבטים על ידי אליהו הנביא, שיגלה לנו מי מאיזה שבט, וכוח שבטיו ישוב אליו באחדות הרמונית וכו'. זה מה שכאן הרב מתכוון, לא פחות מזה. הרבנות עניינה לאחד את האומה. מה? ודאי, זאת הסיבה להקמת הרבנות הראשית. דרך אגב, יש גם ויכוח לגבי הרבנות הראשית, האם צריכים שני רבנים, ספרדים ואשכנזים. זה ויכוח שלפעמים אנחנו לא מבינים את ההצעה, אבל ההצעה בבסיסה הרוחני, נכון? אמר רב אשכנזי לא יכול לפסוק לספרדים, אמר ספרדי לא יכול לפסוק לאשכנזי. בבית הדין הגדול יש דיין אחד. מה? אף בדין אחד. למה צריך שני אבות בתי דין? אבל לא ניכנס לוויכוח הזה, אבל כדי להבין עד לאן מגיעה האחריות על האחדות הזאת. ובשעה גדולה זו שאנו חיים בה, מחויבים אנחנו להתנער למצער פה בארץ ישראל מכל האבק הגדול אשר ביצה הגלות על הרבנות. עכשיו מחויבים אנו לאחד עוד הפעם, לאחד האחדות הזאת, על חשבון השבטיות, על חשבון הדתיות, על חשבון החסידות והמתנגדות והציונות והחילוניות והחרדיות והספרדים והאשכנזים. עכשיו מחויבים אנו לאחד עוד הפעם כבשנים קדמוניות את כל הסגולות שברבנות, לאחדן עד כמה שיד הרבנות בעצמה מגע, כלומר, ככל שהרבנות היא תקיף יותר צדדים, זה לא אומר שכל אחד מהרבנים יכול להקיף את הכל, אבל הרבנות תראה את עצמה כאחראית על הכל. ולדרוש לא רק מהרבנות או מהרבנים, ולדרוש גם את הציבור העברי, כלומר, כל הציבור הישראלי, אז בארץ באותם ימים לפני הקמת המדינה, לעזור לנו בשיפור הרבנות ובייחודה ובשכלולה, ויותר מזה אומר הרב, אפילו הממשל הבריטי באותם ימים, בריטניה של אז, הממשלה הארץ ישראלית שהופקדה בחסד העליון, אז לפחות בשלב ההוא, בידיים כל כך אמונות בידי אחינו, או אחינו הנציב העליון, הממשלה הבריטית, שהיא קיבלה את האחריות על ארץ ישראל, גם היא צריכה מצידה לעזור לשכלול הרבנות ולביסוסה. שומעים? אומר הרב לאנגלים, אתם צריכים לדאוג לתקומתה של הרבנות בישראל. כן? צודק. כי תקומתה של הרבנות היא תקומת האומה. אין ציונות ללא רבנות. אז גם היא צריכה מצידה לעזור לשכלול הרבנות ולביסוסה, לרומם את הערך האישי של הרבנות למצער באותה עמידה ובאותה הצורה מכובדת שכל כהני הדתות האחרות מתכבדים בה בחוג ציבורם. אומר הרב, הכוחות הסגוליים, אנחנו מתקדמים, הכוחות הסגוליים והממשיים, גם הכוחות הרוחניים במהות שלהם וגם הכוחות המעשיים הפרקטיים של ההשפעה המעשית שלהם, הכוחות הסגוליים מצד התכונה והממשיים מצד ההופעה המעשית, הכוחות הסגוליים והממשיים של הדיינות, ההוראה, הדרשנות, ההשכלה והספרות, כל הענפים של הרבנות, מוכרחים להתאחד בידי הרבנות בתור אגודה אחת. תראו את המשפט הבא, המשפט הבא אדיר. בוא טיפה רגע, אני רואה אותך שנייה אחת. הרבנים צריכים לעמוד על מרום הפסגה של תחיית האומה, ולהיות עמלים עם הציבור, לא מעל הציבור, כל העוסקים עם הציבור, כל העמלים עם הציבור, יהיו עמלים ועוסקים עם האלו שם שמיים. אז הרבנים צריכים לעמוד על מרום הפסגה של תחיית האומה, כלומר להבין מה יסוד ושורש והמקור והמגמה של התחייה הלאומית שלנו, ולהיות עמלים עם הציבור, לא לברוח מהציבור לאיזושהי פינה, להיות עמל עם הציבור במה? בכל פינות החיים של הבניין ושל היצירה הלאומית. כל מה שהולך לבנות במה שעתיד להיות מדינת ישראל, אומר הרב, חייב הכל לנבוע מהעולם הרבני. והעולם הרבני אמור להיות שותף עם הציבור בזה, כדי שכל הפינות של החיים הלאומיות יוארו מאור הרבנות. ההשפעה של דבר השם מוכרת ומתפשטת על כל החיים, מבלי לתת מקום לציבור לחשוב כי הרבנות היא רק חלקו של איזה סוג מיוחד, נחלתה של, של איזו מפלגה מיוחדת, אלא על כל החיים. זה המצב הנורמלי, חבודה, זה נראה לנו היום קצת עזוי, אבל זה המצב הנורמלי, שיש לרבנות מה לומר בכל תחומי החיים. מה לומר על התקשורת, ומה לומר על התרבות, ומה לומר על הספרות, ומה לומר על המשפט, מה לומר על החינוך, ומה לומר על ביטחון, ומה לומר על חוץ, ומה לומר על טכנולוגיה. זה התפקיד של הרבנות. יכול להיות שלא כל הרבנים מבינים בכל התחומים, בסדר גמור, אבל הרבנות, כרבנות ראשית, היא אמורה, כרעיון, היא אמורה להביע עמדות בכל מה שקשור להופעות הלאומיות של האומה, להשפיע על כל הפינות של החיים, על כל החיים. אם הייתי שואל יהודי חילוני מצוד, תגיד, מתי אתה פוגש רב בחיים שלך? הוא אומר, בכמה סיטואציות בחיים. א', בברית מילה, אחרי זה אולי בבר מצווה, אחרי זה בחתונה, אחרי זה בגירושים, אחרי זה בהלוויה. ובדרך לקראת פסח ומכירת חמץ. מה שכחתי עוד? אמרתי, ברית מילה. שלו ושל בניו. אם כן, ברית מילה, חתונה, הלוויה. תמיד זה עם כסף, זה גם תמיד קשור לכסף. זה זה. טוב, מי ברית מילה עד החתונה, אין לי קשר לרב. מהחתונה עד הלוויה, אין לי קשר לרב. זה זה. זה לא מצחיק. זה מה שרוב, לצערנו הרב, זה מה שהרבה מאוד אנשים היום, אני חושב שרוב, לצערנו הרב, רוב החברה הישראלית, כולל החברה המסורתית, זה מה שהיא חושבת. היא חושבת שהתפקיד של הרב זה לפתור איזה בעיה מזדמנת בסיטואציה נתונה של חיים. אז מה אפשר לעשות במדינת ישראל? עדיין צריכים לחתן על פי הרבנות? צריך להגיע לרב. טוב, בהלוויה נוהגים לעשות טקס הלוויה דתי, אז צריך רב. חברה קדיש. היום גם זה נשבר כבר. אבל אם נדבר על היהודי, נגיד המסורתי, המינימלי לפחות, הוא לא קשור בכלל מה שאנחנו מדברים פה. שהרבנות יש לה השפעה לכל החיים. זאת אומרת, הרב בא לישיבה, מה זה קשור לסדרות? זה הרב, תשאיר אותו בישיבה, בבית הכנסת ובבית המדרש. זהו, כן, בבקשה. למצער הכוונה כשאנחנו מתחילים לגדול. זה למצער. למצער זה ביטוי בנביא. הציבור העברי, הציבור הישראלי הכוונה. לא, ודאי, אבל לא הגוני. הציבור העברי. הציבור היהודי. כן.
כל זה שהחברה הישראלית
נגד הרבנות, גם כאילו מטעם זה שהרבנות זו... ברור. זה שהחברה הישראלית מתקוממת, חלקה, נגד הרבנות, או נגד ממסד הרבנות, זה נובע לא מעט מזה שהרבנות לא יודעת להופיע את עצמה במציאות הישראלית בצורה נכונה. ברור? ברור, רבותיי, מה, ברור. למה אנחנו הולכים רחוק? בואו נלך קרוב, בסדר? בואו נלך קרוב. תגידו לי, אתם מכירים קצת אנשים דתיים שהם לא בחור ישיבה? כן. הם גרים בכל מיני מקומות בארץ, האנשים האלה, נכון? יפה. כמה מהם יש להם קשר עומק עם רב? כמה מהם באים ללמוד תורה מהרב כי הם מבינים שהוא נופח בהם את הנשמה של תחילת האומה ותחילת המשפחה ותחילת הפרט, תחילת הנשמה ותחילת הגוף? כמה? כמה? איזה אחוז? תענו לי. זניח. בוא נדבר על הדתיים. אני לא רוצה לתת דוגמאות של מקומות, אבל אני לא יכול להזכיר, לא להזכיר דוגמה. היום בעיר הקודש גבעת שמואל יש המון חבר'ה דתיים. משפחות צעירות, יותר צעירות פחות, המון. וברוך השם הוקם שם מרכז של תורה, ויש שם מרכזי תורה, והרבה תורה וכו'. אבל אני תמיד אומר שם לאנשים, יש פה אלפים, אולי עשרות אלפים. איך יכול להיות שבשיעור יושבים 100 איש? איפה עד 9,000 האחרים? איך זה יכול להיות? אז אנחנו שמחים על כל יהודי שבא. אבל למה האחרים לא רואים את עצמם שייכים לזה? קשורים לזה? חיים מכוח זה. ואני אומר לכם, בגבעת שמואל יש עבודה יפה, עושים עבודה יפה מאוד יחסית. איפה כולם? זה לא מצחיק. כי אם אתה תשאל את היהודי הדתי, מקף מסורתי המצוי, יש לו בית כנסת, הוא בא לתפילות, תפילה אחת או שלוש תפילות ביום או בשבת, יש לו חגים, אומרים איזה כמה הלכות במנחה לערבית כזה שעברו 18 דקות. יש איזה קושייה של בשר בחלב, אז יש לו איזה רב בשכונה שהוא שואל אותו. יכול להיות תרת המשפחה, כמובן אין ברירה, צריכים לשאול מה אפשר לעשות. וזהו. והחיים מתנהלים באופן כללי בלי רב. בלי רבנות. בלי מרכז הכובד של הרבנות. עוד פעם, אני רוצה להדגיש את זה, הרבנות זה לא האנשים הרבנים. הרבנות זה מה שהרבנות מסמנת. לכן הכוחות, אני חוזר שוב, הכוחות הסגוליים והממשיים של הדיינות וכו', אני מדגל למצוות הבא, הרבנים צריכים לעמוד על מרום הפסגה של תחיית האומה ולהיות עמלים עם הציבור בכל פינות החיים של הבינה ושל היצירה הלאומית. לכל אלה שהגיעו עכשיו, אנחנו התחלנו את השיעור ב-26, רבע לשש. איחרתי, אז אנחנו עוד כמה דקות, חמש דקות נקווה לסיים. ההשפעה של דבר השם מוכחת ומתפשטת על כל החיים. מבלי לתת מקום לציבור לחשוב כי הרבנות היא רק חלקו של איזה סוג מיוחד, הרבנות היא של הדתיים, נחלתה שלו זו מפלגה מיוחדת וכו'. הרבנים צריכים לדעת כי עבודת התחייה הרוחנית של האומה בעצם המיטתה בידם היא נתונה. רב, כמו שאמרנו, הוא לא רק אחד שפותר בעיות הלכתיות להלכות יחיד או להלכות משפחה או גם להלכות ציבור. רב זה הכוח שיצר את דת הקהל, והרבנים צריכים לדעת את עיקר תפקידם. וכמו שאמרנו כבר, הרבנים בעצמם לא מודעים לכל מה שאנחנו עומדים פה. חלקם לפחות. הרבנים צריכים לדעת כי עבודת התחייה הרוחנית של האומה בעצם המיטתה בידם היא נתונה. והם חייבים למלא אותה אמונה. צריכים הם לדעת כי אין לנו שום מפלגה באומה, שום קבוצה בעם ישראל. מפלגה זה לא דווקא פוליטיקה, אלא שום קבוצה, כן, מפלגה שום פלג, חלק. שום פלג, שום חלק, שום קבוצה בעם ישראל שלא זקוקה להשפעתה של הרבנות, של התורה, של הערכים האלוהיים. אבל שאנחנו נדע את זה. צריכים הם לדעת כי אין לנו שום מפלגה באומה שאיננה זקוקה להשפעה ושאין באפשרותה לקבל השפעה. א', היא נצרכת להשפעה, וב', היא גם רוצה לקבל השפעה, רק היא לא יודעת שהיא רוצה לקבל. וכי גם בחוגים היותר רחוקים, תראו זה משפט, ברעיון ובמעשה מהתכונה הדתית, גם אם יש קבוצות בעם ישראל שהן כל כך רחוקות מבחינה רעיונית, מבחינה מעשית, מקשר לתורה, יכולים אנו במידה ידועה, לפחות מסוימת, להשפיע השפעה של כבוד ושל חיבה לדת ולאמונה. מה זה מזכיר לכם רבותיי? כבוד וחיבה? ארבעת השלבים. כבוד הדת, חיבת הדת, הכרת הדת, קיום הדת. זה הסדר. כבוד, חיבה, הכרה, קיום. כבוד זה כשאני מכבד מה שנותן לו כובד. חשוב. אז היהדות זה דבר חשוב. חיבה זה כבר היחס הרגשי שלי לדבר. זה לא רק אני נותן איזה ערך שיחי של חשיבות, אלא גם יש איזה קשר רגשי לדבר. הכרה זה כבר לימוד, מה זה הדבר הזה בעצם. וקיום זה כבר הביטוי בפועל. לפני שמגיעים אל הקיום, צריך לעבור דרך הלימוד. לפני שמגיעים אל הלימוד, צריך לעבור דרך ההכרה והחיבה. אומר הרב, שם באורות התשובה בסוף, אם לא נלך בסדר הזה של ארבעת השלבים האלה, אז אין לנו סיכוי. אז גם בקבוצות רחוקות מאוד, קודם כל, כבוד ליהדות. האם מקובל עליכם, אנשי מרץ, שיש ביהדות ערכים אידיאליים, בין אדם לחברו, בין אדם לעצמו, בין אדם לאומה לפחות, עזבו עכשיו אלוהים, שהם ערכים אמיתיים, חשובים, ישרים, טובים, מקובל עליכם שיש את זה? כן. אתם מכבדים את הערכים האלה? כן. לפחות בינים שבין אדם לחברו. ב', האם אתם מכבדים את זה גם אם אתם לא מסכימים עם זה? שזה שעם ישראל כל ההיסטוריה הלך עם תורתו ואמונתו ועם אלוקיו והיה מוכן למות בשביל זה, צעק שמע ישראל ונשרף בתאי הגזים, יש, אתם מעריכים את זה או לא? שאנשים היו יכולים למסור את החיים שלהם בשביל ערך שהם האמינו בו? כן, אז קודם כל כבוד. לכבד משהו, כמו שדיברנו כמה פעמים, זה לתת לו את הכובד שלו. כבוד הרבנו, דיברנו על זה, המשקל שלו, הערך. קודם כל כבוד הדת. אחרי זה יתחיל להתפתח איזה יחס רגשי, זה כבר שלב שני. אחרי זה צריך להופיע לימוד בעומק וברוחב, אחרי זה יש סיכוי שיגיע גם קיום. אבל הרב אומר, אם לא נלך לפי הסדר הזה, אין סיכוי. אין סיכוי. בספר הזה, באורות התשובה, יש תוספות תשובה. כל תוספות תשובה. אז בפרק האחרון, או הלפני האחרון, הלפני האחרון, פרק ח' כוכבית, פרקי ההתקרבות של תשובת הדור, ארבעת הפרקים, ארבעת הממדים, שהחינוך של הדור שנתרחק מקדושתה של תורה צריך שיתקרב עדיין למקור הקודש, הם כבוד הדת, חיבת הדת, הכרת הדת וקיום הדת. זה מה שכאן הרב אומר בקיצור, לפחות להשפיע השפעה של כבוד ושל חיבה. אחר כך תגיע הכרה והקיום, ואז הוא מתאר כל אחד מהממדים, ואז הוא אומר, ובזה המפתח של הגאולה הוא גנוז. פה המפתח של הגאולה. לא נלך בסדר הזה, אין גאולה. יש גאולה, אבל לא נפתח את הדלת. המפתח של הגאולה הוא גנוז בזה, בארבעת החלקים האלה, ולפי הסדר הזה. אשרי איש, אומר הרב, שיקח חלק בהרצאתם של פרקי התשובה הללו, שילמד בישראל, ילמד לעצמו לאחרים, את ארבעת הפרקים האלה, ארבעת החלקים האלה, וביחס ביניהם. בסדר הזה. אשרי איש שיקח חלק בהרצאתם של פרקי התשובה הללו, שאור השם עליהם יראה. חטא כוכבי. מי שמכיר את ספר אמונות של הרב אס, בדור שלכם כבר לא לומדים את הספרים האלה. לומדים עדיין? לומדים. של הרב ישראל אס. אז בספר, אני חושב, הכחול, לא הירוק שם הכחול, הכריכה הכחולה, בצד האחורי של הכריכה, יש את הפרק הזה שם. כן. ומי זה תלוי? זה תלוי בכל אחד מאיתנו. כל אחד מאיתנו כשיצא אל החיים, גם אם הוא לא רב, הוא אמור לכבד את הדת, והוא אמור ליצור אצל אנשים כבוד לדת. כבוד הרבנות, קודם כל זה תלוי ברבנים עצמם, שהם יודעים מי הם, מה תפקידם באומה, מה עם ישראל מחכה מהם, מה עם ישראל מצפה מהם. אבל זה תלוי גם בנו, איך אנחנו מתייחסים לרבנות. אם הרב מבחינתי הוא רק איזה שוט אס-אמס, אז אני לא אתייחס אליו ככה, שזה הכוח שיצר לדעת הקהל של האומה, שזה הכוח הרוחני הנעלה שחזיק נשמת האומה, שזה הכוח העליון שאם לא תהיה בו תחייה, אז לא תהיה תחייה לאומית לאומה. רב לא אמור לתת לך עצות צבאיות, הוא אמור להגיד לך מה התורה אומרת לך, איך לייחס יחסי ישראל והעמים בארץ ישראל. יבוא אנשי צבא, יממשו את מה שהוא אומר. למשל, רב יגיד, ארץ ישראל רק לעם ישראל. יפה מאוד. יבוא אנשי צבא, עכשיו ימצאו פתרונות מעשיים, איך עושים את זה. לא. טוב, יש שאלות גדולות, אתה שואל. עוד פעם, המשפט האחרון הוא חשוב. עלינו לדעת, צריכים אנו לדעת. הרבנים צריכים לדעת. השאלת מי מוטל את האחריות, על הרבנים, קודם כל. הרבנים צריכים לדעת כי עבודת התחייה הרוחנית של האומה בעצם המיטתה בידם היא נתונה, והם חייבים למלות, כן, בעצם המיטתה, כלומר באמיתיות העצמית שלה, מהי רבנות באמת, לא בכל מיני ביטויים חיצוניים של הרבנות שהיא חשובים, ספרות היא חשובה ופסיקת הלכה היא חשובה ונתינת שיעורים חשובה, הכל חשוב, נכון, אבל מה עצם המיטתה של הרבנות להחיות את האומה, והם חייבים למלותה, למלותה אמונה, חייבים למלות את האומה באמונה. צריכים הם לדעת כי אין לנו שום מפלגה באומה, שום קבוצה בעם ישראל, שאיננה זקוקה להשפעה, ושאין באפשרותה לקבל השפעה. זה לא נכון שאין שום קבוצה, שיש קבוצה בישראל שיכולה בלי הרבנות. זה לא נכון. וכי גם בחוגים היותר רחבים, היותר רחוקים, בראינו במעשה מתכונה דתית, יכולים אנו במידה ידועה להשפיע השפעה של כבוד ושל חיבה לדת ולאמונה, לפחות שני השלבים הראשונים האלה, כבוד וחיבה, אחרי זה הכרה וקיום. אם רק נדע להשתמש בהם באמצעים הגונים ומוכשרים לפי הדור. כאן הרב אומר איזה מין קוד סודי. אם נדע איך ליצור את הכבוד אצל האומה ולחבב את התורה לאומה. כל המשפט הזה הוא קריטי. אם נדע להשתמש באמצעים הגונים ומוכשרים לפי הדור. כל הסוגיה של לימוד אמונה והעמקת אמונה וכו' קשור לעניין הזה, מה הדור הזה זקוק לו. ההשכלה הרבנית מוכרחת להתגדל בתוכיותה. לא על פי נוסחה, הנוסחה של השכלה חיצונית המזקת יותר ממה שהיא מועילה, כלומר השכלות של אינפורמציה, אלא על ידי השכלה פנימית ברוחניותה של תורתנו. אי אפשר להסתפק, הרבנים לא יכולים להסתפק רק, כאן הרב רומז מה שהדור צריך, הרבנים לא יכולים להסתפק רק בצד הנגלה של התורה, רק בצד החיצון שלה, אלא בצד הפנימי של התורה, בדעות, בחזון ובשירה. הספרות מוכרחת לעשות כלי מחזיק ברכה בידי הרבנות, לצקת על ידי את רוחה, על הדור הצעיר, על הבנים ועל הבנות, על בני העלייה ועל ההמון כאחד. טוב, נדלג על הקטע הבא למרות שהוא חשוב. זוהי התוכנית הכללית הדרושה להיות לעיניים לכל אלה החפצים בהחזרת כבוד הרבנות ובהגברת השפעתה הרוחנית על כל מהלך התחייה הלאומית המרגשת בימינו ולעינינו. אני חושב שקצת התקדמנו מאז שהרב כתב את זה. אפילו אולי לומר, קצת הרבה התקדמנו. כי היום הציבור הישראלי הרבה יותר פתוח, להקשיב, לשמוע, לא לחזור בתשובה דווקא, אבל להיפגש, להיפגש עם עולם של יהדות. היום רב זה כבר לא איזה דמות מפחידה שהגיעה מהמאדים. אלא זה אישיות שאולי יש לה מה לומר. אולי גם כדי להקשיב לה. לא בכל החוגים, לא בכל הקבוצות, מסכים. אבל הרבה מאוד אנשים בעם ישראל מאוד מאוד פתוחים להקשבה הזאת. והתפקיד של הרבנים זה להופיע את האמיתות הגדולות האלה. טוב, שבוע הבא רוצים להתחיל מאמר חדש? מה? רוצים שאני אבחר או אתם תבחרו? אני אבחר, בסדר. אז איך? על הרצל רוצים? המספד בירושלים? אוקיי. בסדר. מה, המספד בירושלים? כן או לא? טוב, אוקיי. מי יצלם לנו את זה? עמוד 94. עמוד 94. חשי.